בזיין בחסלב תו שין העין, ואנחנו ממשיכים בלימוד ספר הכוזרי במאמר רביעי בפסקה י' א' עמוד קופסה מח ת'. עמוד קופסה מח ת' שורה שבע. לא כן משה, כן? שורה שבע. לא כן משה עליו השלום המנהיג הראשון. כלומר, יש אנחנו בהמשך הביקורת על הדתות, כלומר יותר נכון הערכת מדרגות הדתות, ומה ש נגיד נותן לנו קריטריון להערכת הדתות לפי רבי יהודה הלוי, זה היכולת שלהם להכיר במבנה הרוחני של העולם. למשל הסממן הראשי מבחינתו זה הכיוון של התפילה, מאחר ואנחנו רואים שהנוצרים והמוסלמים יחד עם הכרתם במרכזיות של ארץ ישראל בירושלים בתור מקום הנבואה, בית היוצר של הנבואה, יחד עם זה ממשיכים לכבד מקומות שבהם מתקבצים רוב המוניהם כגון רומא ומכה, ולא רק בגלל שזה ירושת העבר האלילי שלהם, בזה הם מעידים שהם אינם מכירים את הסוד של המבנה הרוחני, רוחני גיאוגרפי של העולם. אם היית טוען כמו הסינים שמרכז העולם נמצא בסין, אז אנחנו מבינים למה אתה לא פונה לירושלים. אבל אם אתה מכיר שמרכז העולם זה בירושלים, למה אתה לא פונה לשם? משמע שיש איזשהו עיוות בתפיסה של ההזרמה הרוחנית. זה הטענה. הוא אומר, זה כמו מי שרוצה להוליך אנשים אל השמש, ובמקום להוליך אותם אל השמש, מביא אותם אל הקוטב. כן, מה אתה רוצה? אתה שואל אותי אם אני מסכים לרבי יהודה הלוי. האם אתה חש את הגיחוך שיש בעצם השאלה? לא שזה ירידה אישית, אני רק אומר. כלומר, אתה שואל, אני צריך לדעת אם אני מסכים או לא מסכים עם רבי יהודה הלוי? באמת.
אני יכול להמשיך?
כן, בבקשה.
בגלל ש...
כן.
בגלל ש... אם נקרותי עם הרב לדבריו, זה לא היה האלמנט המרכזי כשהרב מנתח את
האתיות
של הדת,
את הדתות.
לא שמעתי את הרב...
אתה לא שמעת אותי מדבר על זה הרבה, זה נכון. אני בדרך כלל מדבר על הרעיון הזה רק כשאני מלמד את מאמר רביעי של הכוזרי. אבל האם זה אומר שהוא לא נכון? לדעתי, לא. לא. אנחנו לומדים מרבותינו מה היהדות סבורה, ולא אנחנו מסבירים לרבותינו מה סבורה היהדות. כן.
לכאורה זה לא כל כך מופך למה
ואת
ירושלים, זה היה לי קשר
לשאר הקב"ה.
העיקר זה לא ירושלים באמת, העיקר זה
הקב"ה. יפה. אתה שואל לכאורה, מה זה משנה? לאיזה כיוון פללים? העיקר זה שמתפללים לקדוש ברוך הוא. וזה... ההוכחה שלא היית פה כשלמדנו את פסקה ת'. נכון? בסדר? לא, זה בסדר. לא, זה טוב. כלומר, זה מוכיח עד כמה זה היה חיוני שהרב יהודה הלוי יקדים את פסקה ת' לפסקה י' א', ולא רק בגלל שבסדר האותיות זה קודם. כלומר, מה שהסביר לנו רב יהודה הלוי, שהתפיסה המונותאיסטית היא מוכחת להיות תפיסה מאחדת. לכן לא ייתכן שלא יהיה קשר בין העולם הרוחני לבין העולם הגשמי. העולם הגשמי כולל הארציות, הטופוגרפיה, הגיאוגרפיה. מה?
חיבור עצמו זה התפילה, זה רק צריך להתפיל.
אה?
כאילו,
לא שומע.
החיבור בין העולם זה התפילה, זה כאילו, זה לא חייב להיות ירושלים.
החיבור חייב להיות ירושלים, ואני אסביר לך גם למה. בגלל שהאדם והעולם הם ישות אחת. כלומר, אנחנו לא... איזה חייזרים בעולם הזה. האדם, העולם, כדור הארץ, כל זה מהווה מערכת חיונית כוללת. ולכן, אם יש מרכז באדם, יש גם מרכז בעולם, והמרכזים צריכים להיות מכוונים זה כנגד זה. זה בדיוק מה שאומרים, להתכוון בתפילה. מה זה להתכוון? לדעת מהו הכיוון. מעניין שהביטוי במשנה, כדי שיכוונו ליבם, מה כתוב בהמשך? למקום. לכוון ליבם למקום. הקדוש ברוך הוא קוראים לו המקום. אבל למה קוראים לו המקום דווקא בהקשר של התפילה? כי התפילה יש לה צינורות, יש לה פתיחה לפי המקומות. פתיחת הלב משתנה לפי המקום. לכן אפילו בתוך המקום עצמו שנתפלל, יש הלכה אם צריך להתפלל במקום נמוך ולא במקום גבוה וכדומה. מובן? זאת אומרת, אנחנו בתפיסה של מה שהרב קוק מכנה בשם החיות העולמית. שכל ההוויה כולה פועלת כמין מערך חי אחד גדול. ומתוך כך, אם אני טועה לגבי הכיוון הטופוגרפי, סימן שיש לי איזשהו עיוות בתחום הרוחני גם כן. מעניין, המשנה במסכת ברכות אומרת כך, היה עומד בחוץ לארץ, התפלל לכיוון ארץ ישראל. אם בארץ ישראל צריך להתכוון להתפלל לכיוון ירושלים. שאלה, אז מדוע לא אמרת שמי שיושב בחוץ לארץ שיתפלל לכיוון ירושלים? למה אמרת ארץ ישראל? כי אי אפשר להגיע לירושלים בלי ארץ ישראל. כלומר, אם חסר לך הממד של קדושת הארץ, הלאומי, אתה גם לא יכול להגיע לירושלים, שזה הממד הממלכתי. והיה עומד בירושלים, מתפלל לכיוון המקדש. אתה לא יכול להתכוון למקדש, אלא קודש פנימה, בלי לעבור דרך המדינה, בלי לעבור דרך האומה. מובן מה שאני אומר? אז זה הולך ביחד. אלא מה? המשנה מוסיפה, אם הוא לא יודע איפה הוא נמצא, מה יעשה? יכוון ליבו מה? לביא של השמיים. אתה ימצא את המשנה שלא קיימת. מה המשנה אומרת?
המקום זה ירושלים.
לא, זה לא מה שהמשנה אומרת. לא, המשנה לא אומרת למזרח. לא, המשנה לא אומרת כך. המשנה אומרת, אתם רוצים אולי שאני אגיד לכם מה שהמשנה אומרת? יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. כך כתוב. מה זה יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים? הרי אני לא יודע איפה אני נמצא, אני לא יודע איפה קודש הקודשים. אז איך אומרים לי לכוון כנגד בית קודשי הקודשים? את ליבו, יפה. מסביר רבנו יונה, רבו של הרמב"ן, שהכוונה שהוא יכוון שהלב שלו זה קודש הקודשים. כלומר, אם אני הגעתי למצב שמאיזשהן סיבות, סיטואציה, נקלעתי לסיטואציה, שבה אינני יודע באיזה מקום בעולם אני נמצא, אז זה סימן שהגיע מבחינת ההשגחה, הזמן שאני אכוון את הלב שלי כנגד בית קודשי הקודשים. ברור? כלומר, זה מחוץ לסדר הרגיל. אז אני מדלג על הכל, כי אז אני בעולם שבו אין מקומות. אם אני לא יודע באיזה מקום אני נמצא, אז אני בעולם בלי מקום. בעולם בלי מקום, אז המקום שלי זה אני. מובן? טוב.
איפה אני יודע איפה זה
קודשי
הקודשים?
איפה אני יודע איפה
קודשי
הקודשים? מה?
אני יודע איפה זה
קודשי
הקודשים, אסור לי להיכנס לשם.
אני לא מבין. אתה שואל, איך אני יודע איפה זה קודש הקודשים, אם אסור לי להיכנס לשם? להפך. אם אני לא... כדי שאני אדע איפה... כדי לדעת לאיזה מקום אסור לי להיכנס, אני צריך לדעת איפה הוא.
לא, מה זה קודשי הקודשים?
מה זה קודש הקודשים? קודש הקודשים... זה המקום שאליו אני נכנס ארבע פעמים ביום הכיפורים כשאני כהן גדול. בסדר? כלומר, סימן שאני נכנס לשם. לא אני אישית, אני אישית לא כהן אפילו. מה? אבל הכהן נכנס בשבילי. יש מקום שנכנסים אליו. לפי זה, כשיש כהן גדול, אז באמת אני שולח אותו להתפלל בשבילי שם. נכון? כשאין כהן גדול, אז אני משתמש ברשמים שהוא הותיר בידי, על מנת להתפלל בכיוון הזה. אגב, יש, המקום הנקרא קודש הקודשים, קוראים לו גם בשם לפני ולפנים. נכון? כהן גדול נכנס לפני ולפנים. התלמוד במסכת ראש השנה דן בשאלה האם מותר להשתמש בשופר מפרה. אחת הסיבות לפסול זה משום שאין קטגור נעשה סנגור. הרי הפרה זאת האימא של העגל. העגל, חטא העגל, זה חטא חמור. איך אנחנו נשתמש בשופר שבא להזכיר אותנו לטובה כשאנחנו נזכיר באותה הזדמנות גם את הקטרוג הגדול עליהן. אין קטגור נעשה סנגור, לכן הם משתמשים בקרן של פרה בתור שופר. ואז שואל התלמוד, הרגע, אבל מה זאת אומרת אין קטגור נעשה סנגור? הרי מותר ללבוש בגדי זהב, והזהב הרי העגל ממה נעשה? מזהב. ובזמן עבודת המקדש, הכהן הגדול היה לובש בגדי זהב. מה אם אין קטגור נעשה סנגור? רק כשהוא היה נכנס לתוך קודש הקודשים, הוא היה לובש בגדי לבן. כי רק בקודש הקודשים אתה לא רוצה להזכיר את העגל. משמע, שאנחנו לא מקפידים על זה מחוץ לקודש הקודשים. אז למה לגבי השופר אתה עושה בעיות שיזכיר את העגל? הרי השופר לא תוקעים בו בקודש הקודשים. עד כאן שאלת הגמרא. הבנתם את השאלה? תשובת הגמרא, מכיוון דלזיכרון קאתי כלפני ולפנים דמה. מכיוון שהשופר בא לשם הזיכרון, להזכיר אותנו, אז הוא כמו שהוא לפני ולפנים. זאת אומרת, יש כמה אופנים להיכנס לפני ולפנים. יש כניסה ברגליים, יש כניסה על ידי הזיכרון. בסדר? טוב. אז איפה היינו? לא כן משה, עליו השלום, שורה 7 בעמוד קופסה מכתת, המנהיג הראשון. הוא הביא את כל העם אל מעמד הר סיני, למען יראו ביניהם איש כפי יכולתו, את האור אשר ראהו. אחרי כן קרא ל70 זקנים, והם אמנם ראוהו. כמו שמע הכתוב, ויראו את אלוהי ישראל. לימים אסף עוד 70 זקנים, ונאצל עליהם מאור הנבואה דגים למדרגתו, כמו שאמר הכתוב, ויצל מן הרוח אשר עליו, וייתן על 70 איש הזקנים. וכל אלה העידו איש בפני ראו על שראו ועל ששמעו. וכך הורחק מלב האומה החשד הרע, שמה אין זאת כי עם טענת יחידים המתפארים כי נגלתה עליהם הנבואה, כי לא תיתכן כל כנויה בפני המונים, בייחוד שברבות הימים רבו הנביאים, עד שבימי אלישע ראו חבלי נביאים עמו ביעלות אליהו עליו השלום השמיימה, כמו שאמר הכתוב, הידעת כי היום השם לוקח את אדונך מעל ראשך. וכל הנביאים עדים למשה עליו השלום מקורים את העם לשמור את תורת משה. שימו לב להבדל בין הנאמר בפסקה הזאת לבין הדברים שנאמרו במאמר ראשון. במאמר ראשון, מהי העדות לאמיתות נבואת משה לפי מאמר ראשון? עם ישראל. כלומר, עם ישראל נכחו בהר סיני, והופנה אליהם הדיבור, ומאחר והופנה אליהם הדיבור, הם ידעו בוודאות שמשה אומר את האמת. כן, ככה אומר מאמר ראשון. פה במאמר רביעי, אמנם הוא מזכיר את הממד של כלל ישראל, אבל הוא יותר סומך על העדות של האסכולה הנבואית. תשמע, יש כמה חבר'ה שכל הזמן היו מסביב למשה, והנבואה לא פסקה מעולם, כבר לא פסקה הרבה זמן בעם ישראל, ואנחנו רואים שכל הנביאים מעידים זה על זה, אם כן יש לסמוך עליהם. מדוע זה לא הובא במאמר ראשון?
כל
הניסיון
של החזרה בתשובה
לשם
הולכת
מזרי היה יכול... כל הניסיון להחזיר את המקוזרי בתשובה היה הולך כפות, למה?
כי אם אומרים ישר שזה רק
אסכולה, אז הוא אומר, זה כמה חבר'ה שיד רוחצת יד, זה נכון, הייתי אומר, אבל יותר פשוט. הנושא של הנבואה הוא נושא כבד יותר מאשר הנושא של מאמר ראשון. כלומר, מאמר ראשון, אומנם מדובר על נבואה קולקטיבית, אבל לא עוסקים במהותה של הנבואה, בציורים המתגלים אל הנביאים. אם היו מדברים על זה במאמר ראשון, זה היה נתפס בצורה אלילית, ולכן זה לא מוזכר. בסדר?
לא הבנתי למה זה נתפס
בצורה אלילית. כי מלך כוזר הוא בהתחלה עובד עבודה זרה. אז אל תדבר איתו על ציורים המתגלים אל הנביאים, כי אוטומטית הוא יעשה מזה עבודה זרה. אחרי הזיכוך של מאמר שני והפילוסופיה שיש בזה, מאמר שלישי עם התיקון המוסרי, אז אתה יכול לדבר במאמר רביעי על ציורי הדמיון של הנביאים בלי ליפול לעבודה זרה. ואז יוצא שבאמת האסכולה הנבואית כן מהווה ראייה ועדות עבור מי שרגיש לדברים האלה. אני מסביר. מי שמבין שיש נבואה, או נגיד, ירגיל את הנפש שלו להבנת הערך של הנבואה, אז הוא מבין שכשהנביאים מדברים על מה שהם ראו, הם לא עושים בלוף. הוא מבין את זה. זה כמו אדם, נגיד, שגדל בישיבות. אז הוא יודע שהרבנים, מה שהם מחפשים זה לא הכסף והכבוד. אבל אם אדם מעולם לא גדל בישיבה, אז הוא שואל את עצמו, רגע, למה הרבנים עושים מה שהם עושים? הם רוצים בטח כסף, הם רוצים בטח כבוד. נכון? וישהו עוד לא נכנס פנימה. אבל עבור מי שהעולם הנבואי הוא משמעותי עבורו, גם אם הוא עצמו לא נביא, אבל הוא פיתח את הרגישות שפותחה לו במהלך ספר הכוזרי, אז כשמדברים איתו על זה שהאסכולה הנבואית היא עדה למראות שנגלו בהר סיני, הוא מבין שזה אמת. מובן מה שאני אומר?
אבל עדיין בסופו של דבר, מה שבאמת,
זה נבואה קולקטיבית. ברור, אבל אני אומר, זה חשוב להבין את זה. שהעולם הנבואי הוא מהווה מין אסכולה מתמדת, שכל הזמן מדברים על אותו הדבר. זה מה שאמר לפני כמה פסקאות. שהנביאים כל הזמן חוזרים על אותם המוטיבים, אז הם לא ימציאו. בסדר? זה כמו שלפני כמה זמן פגשתי אדם שאמר לי שגם אם היה מעמד הר סיני, אבל קשה לו להאמין בנבואה. משום שהוא סבר, אותו אדם ששאל אותי, שהנבואה זה סוג של ידיעה שמתחדשת לאדם. אז ידיעה שמתחדשת לאדם זה תמיד בא מתוכו בסופו של דבר. וקשה להבין את המושג האמיתי של הנבואה שהוא המפגש. כן? שאני נפגש עם מה שמחוץ לי. יש דיאלוג, דיאלוגיות אמיתית בנבואה. כן, יש מישהו שרצה שמה לשאול משהו. כן.
אז מה התחדש לנו במפגש כאן עם האסכולה הנבואית שלא היה לנו במפגש עם כל
עם ישראל? במפגש עם האסכולה הנבואית התברר לנו מהו התוכן שעליו הם מדברים. כלומר, זה שאתה אומר למישהו, כל עם ישראל שמע דבר השם, זה לא הפך את עם ישראל למומחים לנושא הזה. זה כמו שלמשל, אם אנשים לקחו תרופה וכולם התרפאו מהתרופה, אז הם יודעים שיש תרופה כזאת, אבל הם לא מומחים לרפואה. אבל בעולם המחקר, התרופה לא רק שהיא ידועה, גם יודעים איך היא פועלת. יודעים גם מה הניסויים שנעשו כדי לברר אותה. אז זה מדרגה אחרת לגמרי של הכרה. בסדר? פסקה י"ב. אמר הכוזרי. אבל האין בעלי הדתות האלה קרובים עליכם מן הפילוסופים? כלומר, אומנם יש לך ביקורת על הנצרות ועל האסלאם. אבל השאלה היא איך אתה מדרג את הנצרות והאסלאם ביחס לפילוסופיה. בסדר? זאת השאלה. האם אנחנו יותר קרובים אל הפילוסופים או יותר קרובים אל הדתות? מצד אחד יש מקום לומר שאנחנו קרובים יותר אל הפילוסופים דווקא. משום שהפילוסופים רחוקים מעבודה זרה ומציורי דמיון מעוותים. אז מהבחינה הזאת יש לנו סימפתיה, קרבה, ידידות עם אפלטון, אולי קצת עם אריסטו ועוד כמה חבר'ה כאלה, כן? איך אומר הזוהר? על הפילוסופים קריבין אורחיו לאורחה דמהמנותה, קרובים דרכיהם לדרך האמונה. אז המקובלים המאוחרים אומרים שקבלת הזוהר על אפלטון. על אפלטון והאסכולה האפלטונית. שקריבין אורחיו, קרובים דרכיהם לדרכי האמונה. קריבין ולא זהין. כן? לא יתכ... זה לא זה ממש, יש כמה סיבות רציניות שמבדילות. אבל יש קרבה רעיונית. מצד שני, יש מקום לומר שעל הדתות יש יותר קרבה. משום שבדתות יש פתיחות לפחות לאפשרות של ההתגלות. מה שאין כן, הפילוסופיה שבנויה להנחה שאין התגלות. אני לא אמרתי שהם פתוחים לזה שתהיה אליהם התגלות, אבל הם פתוחים לרעיון. כן, מה שאמרתי, כן. לכן נזהרתי ודקדקתי בלשון. כן, בבקשה.
זה רק על הנצרות האסלאם שמאמינים באל אחד, כאילו באל אחד, או שהוא מדבר גם על הלאות וזה ש...
לא, הוא דיבר רק על הנצרות והאסלאם. לפחות ב... בהקשר, כן? בהקשר הזה, בפסקה י', אם תסתכל לפסקה י' שלמדנו בשבוע שעבר, אז אתה... לא, ביום... ראשון בעצם. אז תראה שהוא מדבר כאן רק על הנצרות והאסלאם. זה לא חטא לו להיות בשיעור הקודם, זה בסדר. טוב. אמנם, לגבי מה שיש לדון, לגבי דתות אחרות, זה נידון במקומות אחרים בספר. פה אנחנו מדברים על אלה. אגב, יש דבר מעניין, אם אנחנו רואים איפה עם ישראל עבר את ההיסטוריה שלו. עם ישראל היה בארץ ישראל הרבה זמן, גם היום, וגם בילינו איזה זמן בגלות. באיזה גלויות? אדום וישמעאל. נכון? בשאר המקומות שלא הייתה לא נצרות ולא אסלאם, לא ראינו התמדה גדולה של הקיום היהודי. בסין, בהודו, כן? במקומות המרוחקים האלה, באפריקה השחורה, לא מצאנו הרבה נוכחות יהודית. יש קצת פה ושם, אבל זה לא משמעותי. מה?
היום יש הרבה
היום יש הרבה, לא, זה לא יהודים, זה ישראלים כבר מגיעים לשם. זה כבר שלב, לא, זה כבר שלב חדש של הזהות שלנו. אני אומר, אבל התמדה של קהילות ישראל בגלות, במרחבים שמחוץ לנצרות ולאסלאם, זה לא היה משמעותי כל כך. הסיבה היא פשוטה. יותר נוח לחיות עם המשפחה. אם כבר להיות מחוץ לבית, להיות אצל קרובים. אדום וישמעאל זה המשפחה. יד ימין ויד שמאל, אפשר לומר, של היד.
לא סיבה גיאוגרפית?
מה?
לא סיבה גיאוגרפית יותר?
האם זה לא סיבה גיאוגרפית יותר? אני לא חושב. אני לא חושב שזה סיבה גיאוגרפית. הרי היו יהודים בסין, היו יהודים בהודו. אז מהגרעינים האלה הייתה יכולה להתפתח גולה מפוארה, וזה לא קרה. כן, מה אתה אומר?
אפשר להגיד שזה הפוך, שבגלל המרכזים היהודים הגדולים באזורים האלה, זה גם... זה גם
מסייע
לתרבות שלהם
להתפתח אתה אומר, בגלל הנוכחות...
אם כן, היו כמה ראשונים שהיו גולים עד לסין והודו, אז אולי זה
היה
משפיע גם על התרבות שלהם
לכיוון קצת יהודי. כלומר, אם היו מגדולי ישראל מגיעים לסין והודו, אז זה היה גורם ששם היו מתפתחים.
אולי זה היה מפתח את התרבות שלהם.
אני שואל, למה לא גלו לשם גדולי ישראל?
זה רחוק, לא אטרנטים בזמן.
מה זה רחוק? זה לא רחוק יותר מאשר מרוקו. המרחק בין ארץ ישראל למרוקו.
זה לא קשור אבל לדעת. זה מדיני, זה רבי של תחת שלטון הרומאים.
כן, אבל אולי זה אומר עוד משהו. פה צריך להבין דבר שהוא מעניין מאוד, אם מסתכלים על ההיסטוריה בגדול. אנחנו רואים שיש שני מרחבים תרבותיים גדולים בכדור הארץ. יש מרחב תרבותי שנמצא בין האוקיינוס האטלנטי לבין אפגניסטן, זה יחידה אחת, ויש יחידה אחרת שהיא מאפגניסטן ועד האוקיינוס השקט. ושני המרחבים האלה כמעט ולא באו במגע. היו קשרים. אבל בסופו של דבר זה כאילו שני ספרי היסטוריה שונים, שני כוכבי לכת אחרים. סין, הודו, תאילנד, יפן, מהווה יחידה אחת. ואירופה, צפון אפריקה, מזרח התיכון, מהווה יחידה שנייה. ויש לזה כנראה איזושהי כוונה של ההשגחה בדבר הזה. טוב, יש מכשולים טבעיים שמבדילים בין שני המרחבים האלה. כן? מדבר פונג'אב, ורמת קשמיר, ורמת פמיר, וקזחסטן וכו'. המדבר גובי, כל הדברים האלה, סיביר, זה גרם למין מכשול שגרם שהמרחבים האלה לא באו בקשר אחד עם השני. אז כנראה יש עוד יותר, שיש כוונה של ההשגחה בדבר הזה. אני לא מדבר על עוד מכשול, התרבות האינדיאנית של אמריקה, כן? האינקה והמאיה והסקים, שזה עוד סיפור, למה זה היה, עמד לגמרי בחוץ. אבל אני אומר, אפילו בתוך היבשת של אירסיה. אז כנראה שיש כוונה אלוהית בדבר הזה, שעסקנו בה קצת, שלמדנו את פרשת נוח בזמנו. אתה זוכר את זה? נתן. שאלתי אותך שאלה. כן, אתה באוויר. טוב, יש כוונה אלוהית בדבר הזה, שעסקנו בה כשלמדנו את פרשת נוח. למדנו שיש באנושות, אפשר לומר, שני חטאים יסודיים. החטא של דור הפלגה, והחטא של דור אנוש. מה יותר חמור, דור אנוש או פלגה? פלגה יותר חמור, נכון?
מה היה החטא של דור אנוש?
מה היה החטא של דור אנוש? מה פירוש המילה אנוש?
אדם.
לא, אנוש זה שכחתי. נכון? לנשות. 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 לנשות, כן. מה זה נשייה? מה זה נשני אלוהים את כל עמלי? זה נשון, לשכוח. כן? כלומר, נשייה, לנשות, זה לשכוח. וזה החטא של דור אנוש, שהם שכחו את מקור החיים. בסדר? וככה נולדה עבודה זרה. מה זה דור הפלגה? מה החטא של דור הפלגה? שהם מרדו. אז מה יותר חמור, לשכוח או למרוד? למרוד יותר חמור. לכן, אמר... מה?
כי אני מעדיף מישהו
שדווקא שונא
מאשר מישהו שהוא
עדיף. אל תסבך. עכשיו, מה? כן, זה פסיבי אקטיבי, אתה רואה? יותר חמור. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, זה שה... אם אנחנו מסתכלים בסיפור של התורה, החלק המערבי של העולם הוא זה שמרד. החלק המזרחי של העולם לא מרד, הוא רק שכח. ולכן עם ישראל קודם כל עסק במשך כמה אלפי שנים בתיקון החלק המערבי, במובן הרחב של המילה. ואחרי שגמרנו את העבודה, פחות או יותר, עשינו את כל התשתית הבסיסית, חזרנו לארץ ישראל, הקמנו את המדינה. ועכשיו מה אנחנו עושים? שולחים את השליחים שלנו, סנוניות, אל המזרח. נכון? לא, באמת. הרי מה עושה כל בחור מבית טוב במדינת ישראל, אחרי שהוא גמר את הסיירת? מה הוא עושה? לפני שהוא מתחיל את הסמסטר. אז...
לא, לא,
לא. הוא עושה סיור בהודו. לא, הוא הולך לנקות את הראש, קוראים לזה, נכון?
לגואה.
לכל מיני מקומות כאלה. הוא הולך להודו. ואחר כך הוא פותח את הסמסטר. ומגיע למכון מאיר, באיזשהו שלב, נכון? זאת אומרת, זה הסדר. כלומר, כל בחור מבית טוב במדינת ישראל חייב לעבור את זה. יש כאלה שמיד אחרי הצבא מולכים לעבוד. אז ההורים מתביישים, נוסעים לקפריסין כדי שלא ידעו את זה. טוב, כדי שהשכנים לא ישאלו אותם. כן, מה אתה אומר?
המזרח שזה נשייה, זה... מה זה מבקשם? אין להם שום רצון מעשי לחיים? פשוט כאילו מי... מה הכוונה שאני... איך אני רואה שהם... שוכחים את
האלוה,
מה
הכוונה? אתה שואל, מה הכוונה של האמירה שלי שבמזרח שכחו את האלוה?
נכון.
יפה. אתה לא מאלה שכששואלים אותה אם זו השאלה שהם שאלו, אז הם שואלים אותה אחרת. יפה, כל הכבוד, יפה. ממש מעריך את זה. הכוונה היא שהאלוהות איננה רלוונטית עבורם. זה הכוונה. זה מה שהם אומרים. זה מה שהם אומרים. לא, 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 לא. האלוהות איננה רלוונטית. למשל, בדאו דה ג'ינג, זה כתוב מפורש. התאו אשר תוכל לכנותו, איננו התאו באמת. נטול השם הוא מקור רבבות דברים. או למשל, במה שאומרים על, איך קוראים לו? לא, לא הבודה. תן רגע על ברהמה, כן? על ברהמה, מה הם אומרים? שהעולם נוצר, ככה אומרים בהינדואיזם, שהוא נוצר מהתפרקותו של הברהמה המקורי והעולמות שיצאו ממנו. בסדר? זה מאוד מעניין הנקודה הזאת. זאת אומרת שיש הישות המקורית נעלמת ודווקא מתוך היעלמותה העולם יכול להתקיים.
מהאוקיינוס האטלנטי
עד מזרח אירופה במשך אלפי שנים הייתה גם שכחה. נכון.
הם היו כמו
הסינים. נכון. ולכן לא היו שם יהודים. מה שאני אעזור לך, היהודים הגיעו לאותם חלקים של האנושות שמזדהים עם הרעיון של המרידה. למשל, יש במיתולוגיה היוונית דבר מאוד מעניין, קוראים לזה המיתוס של פרומטאוס. עם האש, כן? הרי ההצלחה הטכנולוגית של האדם, זה מתחיל ממה? מהאש. איך האש הגיעה אל האדם? על ידי שגנבו. כן? ככה הם אומרים. גנבו את האש מן האלים. מי הפושע? פרומטאוס. שיתף פעולה עם האדם, נתן את האש לבני אדם. כן? ובזכות זה, בזכות הגניבה הזאת, האדם מצליח. זאת אומרת, ההצלחה של האדם היא על רקע של מרידה. זה מה שנמצא בתשתית החשיבה המערבית. שהאדם משתווה לאלוהים, על ידי שהוא מורד בו. כן, ברור.
אתה אמרת שההינדואיזם, הם אומרים שלא התאו, הם אומרים שאלוקים לא רלוונטי בשבילם.
נכון.
אז אם אלוקים לא רלוונטי, עדיין הוא קיים.
נכון. אבל אתה שואלך, מי שלא רלוונטי הוא עדיין קיים. זה נכון, אבל הוא לא רלוונטי. זה כמו להגיד שהוא לא קיים, זה יותר גרוע אפילו.
זה דומה לפילוסוף שלנו, אבל זה נמרוד. זה,
מה? לא, זה לא נמרוד.
כי אתה אומר על משהו שהוא קיים.
לא. לא, זה כמו, נגיד, יש איזה אב זקן, אין לו כוח להזיז את עצמו, ואף אחד לא מטפל בו. משהו כזה. כן? אז זה לא מרידה. פשוט זה שכחה. שכחו אותו בבית האבות. כן?
טוב. זה קצת לפילוסוף שלה, לפילוסוף
שבכוזרים? כן, זה דומה לפילוסוף שבכוזרים. טוב, אז פה השאלה, אני שוב חוזר לשאלה. אמר הכוזרי, בפסקה י"ב, אבל, האין בעלי הדתות האלה קרובים עליכם מן הפילוסופים? אמר החבר, אמנם כן. כלומר, העמדה של רבי יהודה הלוי פה היא ברורה לחלוטין. הוא מעדיף את הדתות על פני הפילוסופים. רב המרחק בין בעל הדת ובין המתפלסף. כי בעל הדת מבקש את האלוה לשם תועלות עצומות נוסף על תועלת הדעת אותו. כלומר, הוא מערב את אלוהים בבריאה. ואילו המתפלסף אינו מבקש את האלוה, כי אם כדי לתארהו כמו שהוא באמת, כדרך שהוא מבקש לתאר את הארץ. למשל, כי היא במרכז הגלגל הגדול ביותר, ואינה במרכז גלגל המזלות, וכדומה מן הידיעות הללו. כלומר, אם אני יודע את ההיקף של כדור הארץ, אגב, מה ההיקף של כדור הארץ? משהו כמו 40,000 קילומטר, נכון? עכשיו, מה?
רדיוס
500,000. חצי מיליון? חצי מיליון? הרדיוס של כדור הארץ.
500 קילומטר?
לא. לא, לא, לא. משהו כמו 1,700 קילומטר, אני חושב, רדיוס, משהו באזור. כן. אתה דיברת אולי על הרדיוס של המסלול של כדור הארץ מסביב לשמש. לזה התכוונת. כן. טוב, בקיצור. אבל נגיד שאתה צודק או אני צודק או שנינו טועים, זה משנה משהו? לא משנה כלום. הרי כדור הארץ נשאר כדור הארץ ואני נשארתי מה שאני. אז אומר הכוזרי, מה שהפילוסוף רוצה לדעת על אלוהים זה בדיוק כמו מה שהגיאוגרף רוצה לדעת על כדור הארץ. זה בעצם לא מעלה ולא מוריד. בסדר? אז פה הוא משתמש בידיעות שונות משלנו, כן? שהיא עומדת במרכז הגלגל הגדול ביותר, ואינה במרכז גלגל המזלות. זה לפי האסטרונומיה של פעם. וכדומה מן הידיעות הללו. לדעת המתפלסף, אין חוסר הידיעה אלוה מזיק לאדם יותר, ממה שמזיק חוסר הידיעה לארץ למי שסובר כי משטח היא. יש אנשים שחושבים שהארץ שטוחה. זה מזיק? כמעט ולא. חוץ מאשר כאשר אתה רוצה לנסוע. למקום רחוק, אז יש לך קצת בעיה. אבל חוץ מזה, זה לא מזיק הרבה.
הוא בא אל זה, אתה חודר את זה במציאות. מי שנסע בכביש הסרגל, רק נכנס, כבר עולה ממש את דגם של הכביש ככה. עד זה הכל.
מה יש דגם של מה?
אני אומר, אתה בכביש של הסרגל.
כן.
נסע לעבור למרד לבדי הערה, הוא רק מתחיל בהתחלה, הוא רואה את הקצה של הכביש, שהוא ככה עד זה הכל בערך.
יפה, יפה, יפה. הנה, ידידיה מאיר, יערה יפה. אדם שנוסע בכביש הסרגל, באזור הפעולה, אחרי שנכנס לבדי הערה, כיוון שהכביש הזה הוא ישר, אז הוא כבר יכול מתחילת הכביש לראות שהכביש מתעקם במידת מה. בגלל העקמומיות של כדור הארץ. נכון? נכון? דברים נפלאים. מוספת לנו ידיעה. ובכן, לדעת המתפלסף, אין תועלת כי אם בידיעת הדברים על אמיתתם. ידיעה הזאת עושה את יודעה דומה לשכל הפועל עד אשר יהיה לאחד איתו. ואז אין הפרש בדבר אם מאמין הוא או כופר, ובלבד שיהיה מתפלסף. ברור? אז במובן הזה אנחנו רחוקים מן הפילוסופיה. אנחנו סבורים שדעת אלוהים היא משנה משהו בנפש האדם. מה שאין כן עשה לפילוסוף, זה בכלל לא משנה אם אתה מאמין או לא, העיקר שאתה מתאחד עם השכל הפועל.
ידיעה קרה.
ידיעה קרה. ואז אין הפרש בדבר אם מאמין הוא או כופר, ובלבד שהיא מתפלסף. ומשורשי אמונתו של המתפלסף הוא אומרו, לא יטיב השם ולא ירע. המתפלסף מאמין כידוע בקדמות העולם, ואינו מעלה על דעתו כי עולם זה נברא אחרי היעדר. בטוח הוא כי עולם זה היה מאז ומעולם, ולעולם לא יעדר. טוב, זה הפילוסופיה הישנה. היום, אין היום מי שיסבור את הדברים האלה בדיוק בצורה שבה הם נאמרו. כן? כלומר, האמונה של ההנחה של הפילוסופים בימי הביניים שהעולם קדמון. מה הם התכוונו כשהם אמרו העולם קדמון?
אין בריאה.
הם התכוונו, לא רק שהם התכוונו שאין בריאה, הם התכוונו שהעולם כפי שאנחנו רואים אותו היום, תמיד היה. זאת אומרת, תמיד בני אדם נולדו מהורים שקדמו להם הורים אחרים. תמיד זה היה. עד אין סוף. וככה תמיד גם יהיה. קדמון ונצחי כלפי אחורה וכלפי קדימה כאחד. היום אין שום תיאוריה מדעית שמשלימה עם הרעיונות האלה. אלא להפך, מדברים על התפתחות. כן? כך שזה קצת שייך לארכיאולוגיה של, של האמונות פה, מה שאנחנו לומדים. זה סיור במאובנים רוחניים. כן, בבקשה.
אני חושב להגיד שאני חושב של הוקינג שקדם לנגיד המפץ הגדול, כבר שאנחנו עכשיו במדמת ההתרחבות, אז קודם כל רק הצטמצמות ועד אין סוף כאילו היו אין סוף.
כן, אתה צודק.
הצטמצמויות והתרחבויות, זה אותו דבר להגיד שאין התחלה.
בגדול... בגדול, מה שאומר הוקינג דומה לשיטה הזאת, אבל לא בדיוק. זה דומה יותר לשיטה של אפלטון מאשר לשיטה של אריסטו. דהיינו, אם תיקח את הרעיון של היולי, שבו מתחדשות הצורות, אז זה יותר מתאים.
זה עדיין
אומר
שכאילו, ההתחלה, זה מה שהגדול
בריאה
כאילו ההתחלה, זה מה שמחליח אותה להגיד שיש מטרה, שיש בורא.
ברור, ברור. אצל הוקינג הוא לא מסכים שיש התחלה, אבל הוא גם לא מסכים לציור של אריסטו, שהעולם כפי שאנחנו מכירים אותו, היה תמיד אותו הדבר. כן? בבקשה. לא אמרתי שהוקינג הוא מאמין, כן? טוב. ואם גם יקרא מתפלסף לאלוה יתברך בורא, הרי אנחנו רואים שבפילוסופיה של ימי הביניים השתמשו במונחים דתיים, למשל המושג בורא, אין זה כי מלצד העברה לשונית ולא כפי משמעו של שם זה. באומרו בורא, עושה, אין המתפלסף מתכוון, כי אם לזה שהאלוה הוא סיבת העולם ועילתו, ואשר למסובב לא יעדר לעולם, כל זמן שהסיבה קיימת. אם העילה בכוח, גם העלול בכוח, ואם בפועל, אף הוא בפועל. אך הועיל והאלוה הוא עילה בפועל, לכן גם המסובב קיים בפועל, שהרי האלוה סיבתו האחת. אכן, הפילוסופים, אם אמנם רחקו... מה?
אפשר בעברית?
זה מילים פשוטות. אני אסביר מה הוא מתכוון. הוא אומר ככה. אלוהים הוא סיבת העולם, נכון? והוא קיים תמיד? בכוח או בפועל?
בפועל.
בפועל, נכון? אז אם כך, גם המסובב ממנו, דיינו העולם, קיים תמיד בפועל.
כמו זה משנה
הפילוסופים,
זה בכוח או בפועל?
ראיתי? זה משהו. לכן העולם תמיד היה. תמיד היה אלוהים, אם כן תמיד היה אלוהים. פשוט. מה אתה אומר?
מה זה משנה
הפילוסופים?
מה זאת
אומרת
עילה בכוח או עילה בפועל?
כי אם עילה היא בכוח, אז זה לא אומר שהמסובב בפועל. אז המסובב גם הוא בכוח.
מה זאת אומרת עילה בכוח? מה זאת אומרת סיבה בכוח? אני מנסה להבין.
למשל, האם אתה מסוגל ללכת למכולת לקנות ליטר חלב?
כן.
עשית את זה?
כן.
עוד לא עשית. אז אתה בכוח, בסדר. זאת אומרת, הליטר חלב לא חייב להיות כאן, כיוון שאתה רק עילה.
זה בין פוטנציאל.
בדיוק, אתה עילה בכוח, לא בפועל. כיוון שהעילה בכוח, אני יכול לקבל גם את מושג ההתחדשות של המסובב. אבל אם אתה אומר שהאלוה הוא עילה בפועל ולא בכוח, אם כן חייב להיות שהעולם קיים בפועל תמיד, כקיום הבורא. כן.
לא הבנתי, מי בפועל, מי בכוח.
האמת היא, בגלל שהשתמשו פה במילים שעניינם לעשות רושם על השומע. זה בדיוק מה שהם עשו, הפילוסופים האלה. הם אומרים, אבל הם אומרים דבר פשוט.
למשל,
רגע. אם יש מישהו שקוראים לו אב, סימן שיש לו... או בת. כן. סימן שיש לו צאצא, נכון? אם אין לו צאצא, לא נקרא לו אב. נכון? עכשיו, אם אני אומר, הוא אב פוטנציאלי, זה אומר שיש לו בן? לא. זה אומר שיכול להיות שיהיה לו, אבל גם בינתיים אין לו. עכשיו, מה? זה נקרא בכוח ולא בפועל. עכשיו, ריבונו של עולם, הם מגדירים אותו בתור סיבת העולם. מה זה אלוהים לפי הפילוסופיה? סיבת העולם, כמו אב. אתה איתי?
כן, זה נשמע לי טוב מאוד.
טוב מאוד. השאלה היא, האם אלוהים הוא סיבה בפועל או סיבה בכוח? האם הקדוש ברוך הוא בכוח או בפועל?
בפועל.
הוא בפועל. אם כן, אם הגדרתו זה שהוא סיבה והוא בפועל, אם כן, תמיד צריך שיהיה העולם ברגע שיש אלוהים.
כן.
ומאחר ותמיד היה אלוהים, מסקנה תמיד היה עולם.
וזה שגוי.
וזה הרי כפירה. נכון? אז אם כן יש פה איזה בעיה, אז זה הטענה שהפילוסוף הוא לא מדבר שטויות. הוא אומר, אם אתה אומר, פעם לא היה עולם, ואחר כך יש עולם, היה צריך שתהיה סיבה שתגרום לשינוי הזה. בין לפני לבין אחרי. והרי מכיוון שלא יכול להיות סיבה, כיוון שאין מישהו אחר מבלדי האלוה. אם כן, אחת מהשתיים, או שהעולם לעולם לא נברא, מעולם לא נברא, והרי אנחנו, או שהוא נברא, ואנחנו רואים אותו לפנינו. אז אם כן, תמיד היה. בסדר? אוקיי. אנחנו אומרים שלאלוה יש רצון, והרצון עניינו להשתנות. כן, ברור. אכן, הפילוסופים, מצד שני, הוא עכשיו יתחיל ללמד עליהם קצת זכויות. אם אמנם רחקו כל הרוחק הזה מהשגת האלוה לפי הנבואה, אין להאשימם על כך כי לחוכמת האלוהות לא היה להם מבוא, כי אם דרך ההיקש ההגיוני. וההיקש לא הביאם כי אם למה שאמרנו. כלומר, הפילוסופים עמדו מחוץ לנבואה. מאחר והם עמדו מחוץ לנבואה, אז הם תיארו את העולם כפי שהוא צריך להיראות עם הנבואה. ואכן, אותם מהם האוהבים להודות על האמת, יאמרו לבעלי התורה דברים שאמר סוקרטס לבני עירו. חבריי האזרחים, חוכמת אלוהות זו אשר לכם אין אני מכרישה, אולם אומר אני כי איני מכירה, כי אני יודע רק בחוכמה האנושית. טוב, זה קצת מוזר שסוקרטס יגיד דבר כזה, נכון?
הם מבדינים את עצמם.
לא, קודם כל, מה זה הציטוט הזה? הוא אומר שסוקרטס אמר לבני עירו, אני לא מבין בחוכמת האלוהות, אני מבין רק בפילוסופיה. סוקרטס אמר מילים כאלה? הוא אמר מילים כאלה, אבל בהקשר מאוד ספציפי. זה נמצא בספר אויטיפרון של אפלטון. שם זה שיחה בין סוקרטס לבין כהן דת באתונה. וסוקרטס שואל את כהן הדת כל מיני שאלות על האלים. ואז כהן הדת מתחיל לספר לו. האלים עושים ככה, האלים עושים ככה. ואז סוקרטס מתחיל לשאול אותו כל מיני שאלות מביכות. והבן אדם מסתבר בלי סוף. בעצם זה שיחה עיתולית, הוא עושה צחוק מהכהן דת. בסוף כהן הדת אומר לו, סוקרטס, אני ממהר, יש לי פגישה. ולכן אני לא יכול להמשיך את השיחה. והסוקרטס אומר, אוי, כמה חבל, כי דווקא רציתי שתספק לי את הדרכים להתגונן במשפט שיש נגדי על זה שטוענים שאני כופר באלים. כן. אבל שם הוא אומר, לגבי חוכמתו של הכהן דעת, הוא אומר, אינני מבין בדברים האלה, אני לא עוסק בזה. אז שם ההקשר שבו סוקרטס אמר את זה, זה הקשר דווקא של לעג, של צחוק שהוא עושה נגד הדת. אבל יחד עם זאת, יש בזה צד של אמת, שהפילוסופים מעולם לא ניסו להיות נביאים. אפילו גם סוקרטס בעצמו, באפולוגטיקה, בנאום ההגנה שהוא אמר בפני אנשי אתונה, כשרצו לחייב אותו מוות, אגב, חייבו אותו מוות בסוף, הוא אמר שפעם מישהו אמר לו, הפיתונית בדלפוי, איזה מין בעלת אוב, בעלת אוב ביוון, אמרה לו שהאלים אמרו לה שסוקרטס הוא החכם מכל אדם. ואז זה אומר, זה מאוד התמיע אותי, הדבר הזה, הלכתי לבדוק את זה. כי אני ידעתי על עצמי שאני לא יודע כלום, אז למה אמרו עליי שאני חכם מכל אדם? ואז התחלתי להסתובב בעולם, ושמעתי כל מיני חכמים, ושמעתי אנשי מדע, ושמעתי וכו' וכו'. הוא אומר, ושמעתי גם נביאים. מה הוא כותב? הלכתי, פגשתי נביאים. אבל ראיתי שהם אומרים דברים גדולים, אבל הם אינם מבינים את מה שהם אומרים. עד כאן דברי קודשו. עד שבסוף הבנתי שאני היחיד שמבין שיודע שהוא לא יודע. ולכן קראו לי החכם מכל אדם. אז זה שוב, זה בדרך כלל יותר מעמיקה, הדרך לומר שהוא עומד מחוץ לזרימה של ההתגלות. מחוץ לשפע הזה. אז לכן אין כל כך מה להאשימו. אני לא בטוח שאין מה להאשימו. זה קצת מוזר להגיד שאין להאשימו אותו. אם הפילוסופים פגשו את הנבואה הישראלית, הם היו צריכים להתעניין, מה זה הדבר הזה? איך אוכלים את העוף הזה?
מה זה נשמע לדומה
למיתולוגיה? הם לא ידעו איך לאכול את זה, נאמר כך. טוב. אשר לשתי הדתות. אגב, זה כל הנושא של ההתנגשות של חנוכה של חנוכה. כן, ההתנגשות בין התפיסה ההלניסטית לבין היהדות. זה הרי כזה. למשל, אתן לכם דוגמה של אי-הבנה. מה חשבו היוונים על עם ישראל כשהם פגשו את עם ישראל? מה הדבר הראשון, התגובה הראשונה שלהם? הייתה להם תגובה של הערצה. הם מאוד התלהבו מן העם היהודי, יש לנו עדויות קדומות. על מה שהיוונים אמרו כשהם פגשו את היהודים. זה עשה עליהם רושם חבל על הזמן. אבל הייתה הבעיה. מרוב ההרצה הם אמרו, יש לכם תורה נפלאה. אנחנו נעשה משהו גדול. אנחנו נתרגם את זה ליוונית. ואנחנו ניתן לתורה שלכם מקום של כבוד רב. אנחנו נכניס אותה לספרייה של אלכסנדריה. על אותו מדף. ששם נמצאים כתבי אפלטון ואריסטו. בעיניו של יווני, אמירה כזאת, זה הכבוד המקסימלי שהוא יכול לתת לאיזושהי תורה בעולם. ולא עוד אלא לתרגם את זה ליוונית. כלומר, לשפה של התרבות הכללית. אנחנו באים להציל את הספר שלכם מן השכחה. תודה רבה לכם ששמרתם עליו בגרסה העברית, הברברית. אבל עכשיו הגיע הזמן שזה יהפוך להיות קניין של כלל האנושות. אז עכשיו תודה רבה שנתת לנו את התורה. עכשיו אתם היהודים יכולים בשקט להיעלם מן ההיסטוריה, כיוון שסיימתם את תפקידכם. כלומר, היחס היווני אל דברי הנבואה הפך להיות מבלי משים, בלי שהם התכוונו לזה, לאנטיתזה היותר גדולה לנבואה. טוב, בואו נמשיך. אשר לשתי הדתות, במידה שקרבו אלינו, בא במידה רחקו. מעניין. אם אתה מתקרב, אבל לא עושה מה שצריך כשמתקרבים, הריחוק הוא יותר גדול. יותר גדול כשמתרחקים מקרבה, מאשר כשמעולם לא התקרבו. ברור. לכן יש דיון, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפתיו. אז יש דיון, מחלוקת המוראים, מה זה הרחוק והקרוב? האם זה היה קרוב שהתרחק ואז מקרבים אותו? או זה מי שתמיד היה רחוק ומקרבים אותו? כן? זה המחלוקת. כי, ואל תתמע על הדבר, כי הלא ירובעם וסיעתו קרובים היו לנו יותר, והם בעינינו עובדי עבודה זרה, אם כי מישראל הם נימולים ושומרי השבת ושאר המצוות, פרט למועטות. אשר הכרח ההנהגה המדינית הביאם לעבור עליהם, והם עלו הודו באלוהי ישראל המוצא ממצרים. כדר שהאמינו גם עושה העגל במדבר שדברנו עליהם למעלה. טוב, אני רואה פה שהנושא פה הוא נושא חדש, והוא דורש הרחבה שנעסוק בה בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. תזכורת טכנית, ביום שבת הזה כולנו יוצאים להרצליה.